היי לכולם, אני רוצה להגיד בוקר טוב. תאמין שזו פעם ראשונה שאני מקליטה פרק בבוקר. בדרך כלל כל הפרקים שלי מוקלטים בערבים, ואוגוסט נגמר. אז איזה כיף שיש פה שקט ותינוקת אחת שישנה. הפרק הזה מדבר על חינוך ולדוף בבית ספר, וזה הפרק השני בנושא. את האמת שמי שצץ לו הפרק הזה שידע שהפרק הקודם דיבר על הגן, והפרק הזה ימשיך לתוך בית הספר, אז מי שמעוניין לשמוע מוזמן. מה שטוב בהפרדת הנושאים ובעצם לקחת את חינוך ולדורף ולחלק אותו לשני פרקים, זה שאני יכולה לדבר עכשיו על כל התגובות, השאלות, ההערות שהגיעו אליי בעקבות הפרק הראשון ולהתייחס אליהן. אני אגיד את האמת שעל חלקן אני אענה עכשיו, על חלק מהשאלות והנושאים, ועל החלק אחר אני מאמינה שעל החלק השני, או על חלק מהשאלות יהיו תשובות תוך כדי הפרק הזה שידבר על הבית ספר. אז אני אגיד די לכולם, למאזינות, ואני מקווה שגם למאזינים. אני קרן ואני אימא, והפודקאסט הזה נולד בעיקר בעקבות ההורות שלי, ואני גם תמיד אומרת שזה מאוד מתחבר למה שאני עושה, כי אני מורה ואני עוסקת בחינוך ואני חוקרת את ההורות ואת החינוך מהיום שבעצם התחלתי לבשל ילדים בבטן, והעולמות האלה מאוד מאוד התחברו לי ובחרתי לדבר על זה. ואני רוצה להגיד שאני בטוחה שמישהו ימצא הרבה עניין, כמו שאני מוצאת עניין, ואני אשמח אם תפיצו את זה עליי, אם אתם יודעים שיש מישהו שזה יעניין אותו. אז אני אתחיל בשאלות שפנו אליי, ומשהו שחזר על עצמו הרבה הוא עניין האומץ. אומץ, ואני אומרת את זה כזה במאחרות, כמו שהילד שלי עושה כזה עם הידיים, עם הכאילו. אני לא יכולה להגיד שזה לאומץ, אומץ לבחור בחינוך אחר לילדים שלנו. אז אני לא תופסת את הבחירה הזו כאומץ, אני פשוט חושבת שכשאנחנו בודקים ולומדים נושא מסוים לעומק, חוקרים אותו טוב טוב, ממש נכנסים לעומק הקורה, מה שנקרא שולטים, עד כמה שניתן, בידע עליו, אז הבחירה בו היא כבר לא אומץ. כי אם נסתכל על הרבה בחירות שאנחנו עושים בחיים, אז אומץ זה לא תמיד נכון, אנחנו יכולים לבחור מקום עבודה ומקום מגורים ומסגרות, גם כשהם לא יוצאו דופן. אנחנו הרבה פעמים בודקים עד כמה שאנחנו יכולים. ומעבר לבדיקה ולידע שאנחנו עושים, שזה בעיניי הדבר החשוב ביותר, אנחנו גם פועלים הרבה פעמים על פי תחושת בטן. ואני מאוד סומכת על תחושת הבטן שלי, למרות שאני לא יכולה להגיד שהיא ב-100% תמיד גרמה לי לעשות בחירות נכונות, והיו לי הרבה פעמים ששיניתי את דעתי, אפילו שתחושת הבטן אמרה משהו אחד, אבל אני גם חושבת שאני נותנת לעצמי לטעות. אני לא מפחדת להגיד לעצמי שטעיתי, ואני מנסה משהו אחר. אז אם אני אסתכל על הצד הזה של האומץ, אז יש את הצד הרציונלי שהוא הידע, וככל שאנחנו באמת נבדוק את הדברים ונחקור אותם ונלמד אותם, אנחנו נרגיש פחות אמיצים, אלא הרבה יותר בטוחים במקום שלנו. ויש את תחושת הבטן, שכשניכנס למקום ונפגוש אנשים ונגיד שזה המקום שאנחנו רוצים להיות בו, או לא רוצים להיות בו. כי גם כשאין לנו מספיק ידע, אנחנו בעצם יכולים להחליט שתחושת הבטן אומרת לנו שזה לא המקום שלנו. אז זה נושא האומץ. ואת האמת שיש לי הרבה מה להגיד עליו בכל מה שקשור לבחירות שהן לא עלינו או בשבילנו, אלא בשביל הילדים שלנו. ואפילו חשבתי אולי להקליט איזה פרק שלם, אבל אני אראה בהמשך. שאלה נוספת שכתבו לי על חינוך ולדורף זה אם זה מתאים לכל אחד. וזו שאלת השאלות. אז אני חושבת שזה גם מתקשר לשאלת האומץ, כי אני חושבת שבחירה בחינוך מסוים היא לא בחירה בעצם עבור הילד, היא בחירה שצריכה להתאים לכל המשפחה. וההסתכלות היא לא רק על הילד. כמה המשפחה שלנו מתאימה לערך הרוח במסגרת, ועם מה שקורה שם גם באמת קורה בבית, ומה שאנחנו מצפים מאנשי החינוך שאנחנו פוגשים, זה גם מה שאנחנו מצפים מעצמנו כהורים. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים יש הורים שנכנסים לתוך חינוך, גם חינוך ולדוף, אבל גם חינוך אחר אני מכירה, גם, זה קורה גם בחינוך דמוקרטי, שקרתי שהחליטו שזה לא בשבילם. לאו דווקא לא בשביל הילד, אלא פשוט לא מתאים להם. לא ככה הם רוצים שהילד שלהם ילמד, ולא ככה הם מאמינים, והם טוענים, או כאלה שלא, שהם לא עשו מספיק עבודה בשביל לבחור בחינוך האחר. אז בשורה תחתונה אני חושבת שמה שקשור לבחירות האלה, אנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד מאוד מעמיקה, כדי לא למצוא את עצמנו משנים דעתנו, למרות שזה גם בסדר לבוא ולהגיד שזה לא מתאים לנו. אבל כדי שהסיכוי יקטן וזה לא יקרה, אנחנו באמת צריכים להבין טוב טוב מה קורה שם. עוד משהו שאני שאלתי עליו זה מוכנות הילדים לבית הספר. דיברנו בפרק של הגן על הכרת האותיות, בעצם לא דיברנו על הכרת האותיות ועניין הפדגוגי, אלא בעיקר על עולם הילד, וזה גם באמת מה שקורה בפועל. בגן אנתרופוסופי לא מתעסקים מה שנקרא באינטלקט הזה, ואני חושבת שדווקא לא אני יכולה להרחיב על הנושא הזה, יש הרבה מאוד מידע על זה ברשת, ואני אצרף כמה מחקרים ומקורות קריאה שאני קראתי עליהם, שיתנו את התשובות הטובות והמדויקות הרבה יותר ממה שאני אוכל להגיד. אם כן אני יכולה להוסיף כמה דברים על זה, זה למשל דוגמה אחת שהיא כן בהשוואה לבית ספר הרגיל, זה ש... כן, אני מצופה מילד בבית ספר רגיל לרכוש קריאה למד סוף כיתה א', בבית ספר אנתרופוסופי זה לא מצופה ממנו בשלבים האלה, אלא בכיתות המאוחרות יותר, יותר לכיתה ג'. ושוב, מאוד קל לבוא ולהגיד את זה ככה, אבל מאחורי כל ציפייה כזאת יש איזשהו הקשר להתפתחות של הילד, והסבר מאוד מפורט מה עומד מאחורי זה. ואם הנושא מאוד מעניין אתכם, אז תקראו את מה שאני אוסיף. לשאלה הנוספת והאחרונה שאני מתייחסת אליה, היא האם אני ממליצה על חינוך ולדורף. אז פתחתי את הפרק הקודם באמירה שהוא נולד מתוך חיפוש וחקירה שלי, ומתוך הרצון שלי לדעת ולהגיד, כי אני רציתי משהו אחר לילדים שלי, וזה שאני גם שיתפתי שהילדים שלי מתחנכים בחינוך אנתרופוסופי, זה לא כי אני ממליצה. המקום, הפרק והנושא לא נולד כהמלצה, הוא נולד כדלת לפתוח את ההורים למקום אחר, ומי שסקרן ורוצה לדעת, אז חשבתי שזאת תהיה דרך נפלאה לשמוע מה קורה שם עם אנשים שעוסקים בזה ביום יום. אז אני לא יכולה להמליץ, וזה שוב, זה מתקשר למשפחה ולמי שאנחנו. אני כן יכולה להמליץ לקרוא טוב טוב, ולדעת לאן אנחנו רוצים לקחת את הילדים שלנו, וכל אחד יעשה את הבחירה שלו. מה שמצריך ממנו לפני, זה בעיניי ההמלצה העיקרית היא לחקור את הנושא הזה לעומק. אז מתוך חקירה אישית שלי, יש הרבה מאוד חינוכים אלטרנטיביים, חינוכים, אוקיי, לא מילה, יש הרבה מאוד דרכי חינוך אלטרנטיביים, אני שיתפתי את החינוך האנתרופוסופי כהתחלה, אבל בהמשך הפרקים יגיע גם חינוך דמוקרטי, ויהיה פה חינוך מונטסורי, אז לאו דווקא המלצה. ההמלצה היא להקשיב לפרקים ולבחור מה שהכי נכון לכם. אז הסיבה לשמה התכנסנו היום הוא חינוך אנתרופוסופי בבית הספר. את האמת שיש הרבה מה לדבר על זה, וזה מאוד מאוד מורכב להגיד את זה במשפט, או אפילו בשיחה של שעה. מורכב לא מהמקום הלא טוב של זה, אלא פשוט כי יש הרבה דברים עמוקים בחינוך בכלל, ובחינוך אנתרופוסופי בפרט. אבל ניסיתי להוציא מזה את המיטב. אחד המשפטים היפים שנתקלתי בהם בחינוך אנתרופוסופי, זה. ישנן שתי מילות קסם הרומזות כיצד הילד נכנס במגע עם סביבתו, והן חיקוי ודוגמה. לא הדיבור המוסרי ולא ההסברה התבונתית, לא הם המשפיעים על הילד. במובן זה הם משפיעים המעשים הנעשים על ידי המבוגרים לעיני הילד בסביבתו. אני בטוחה שהמשפט הזה לא יחדש לאף אחד משהו שהוא לא ידע בחינוך, זה שהדוגמה האישית מאוד מאוד משפיעה על הילדים שלנו. אבל בחינוך ולדורף יש דברים שנעשים בפועל שעובדים יחד כדי שתהיה באמת משמעות לחיקוי ולדוגמה. אז היום יהיה איתי פה נדיב. נדיב הוא מורה בבית ספר אנתרופוסופי בשום כבר 9 שנים, מתוכם 7 שנים מחנך כיתה. מלמד אוריתמיה, שזו אמנות צנועה בבתי ספר אנתרופוסופיים, ובסמינר חינוך דוד ילין בירושלים. הוא אבא לשני ילדים ומתגורר ברחובות. היי נדיב.
היי קרן.
אז אני אשתף אותך שבמפגש הקודם שלי בחינוך, על חינוך ולדורף דיברנו על הגן ועל מה עומד מאחורי החינוך הזה והמשמעות של השוויון הראשון, ואחרי שדיברנו והסברנו קצת את השוויון הראשון, אז יכולנו להיכנס למה קורה בתוך הגן, על איך הגן יראה ובעצם מה משרת את השוויון הראשון. ואחת הנקודות שדיברנו עליו אחר כך זה ההתעוררות הזאת שיש בשוויון השני, שזה מגיל 7 עד גיל 14, שזה גם, חשוב להגיד שזה גם בית ספר ולדורף מחולק לא' עד ח' ות' עד י' ב', נכון?
א' עד ח' ות' עד י' ב', בגדול, כן.
למה לא בגדול?
יש בתי ספר שיכולים היום במציאות עד מ-א' עד ו', יש בתי ספר שהחליטו להפוך לבתי ספר שהם יסודי פלוס חטיבה, זאת אומרת א' עד ט', אבל כן, בחינוך ולדורף במקור שלו הוא חינוך יסודי, הוא מכיתות א' עד ח'. כן, במקור.
בבית ספר יסודי שמתחיל השוויון השני, ויש את ההתעוררות הזאת מתודעת החלום, מה אנחנו פוגשים? איזה ילדים אחרים אנחנו פוגשים שלא פגשנו בגן?
השינוי העיקרי שקורה ברמת ההתעוררות, אפשר להגיד שמשהו בגוף של, משהו בישות של הילד, כן? אנחנו רוצה להגיד הגוף, אבל זה לא רק הגוף הפיזי, זאת אומרת הגופים שלו, כן? משהו בו נהיה יותר פנוי למרחב של למידה. זאת אומרת, לעמוד במובן מסוים מול העולם ולקבל את הדברים שאנחנו מעניקים לו במובן הזה. זה קשור קצת למבנה הגופים, שהוא קצת מורכב יותר, ואנחנו לא ממש נוכל להיכנס, אבל משהו בהתפתחות של הגופים של הילד מסיים לבנות את הגוף הפיזי. בגדול, אם אנחנו נסתכל על זה, אז אנחנו נראה שילד בשבע השנים הראשונות, מהרגע שהוא יוצא מרחם אמו ועד לגיל שבע, הוא גדל בצורה מאוד, הגדילה שלו היא רבה, אחוז הגדילה שלו מגודל של 40 סנטימטר אורך ל-120 סנטימטר, יש שם המון המון. ופתאום בגיל שבע יש איזושהי האטה מסוימת בהתפתחות של הגוף הפיזי, ואנחנו יכולים להגיד ששנות היסודי באופן כללי עד לגיל ההתבגרות, הגדילה הפיזית היא פחות דומיננטית כמו בשוויון הראשון, וכמו שהיא דומיננטית בשוויון השלישי, בגיל ההתבגרות, כן? בגיל ההתבגרות יש צמיחה מאוד מאוד גדולה. כמובן שילדים עדיין גדלים, אבל אי אפשר להגיד שזה הדבר הדומיננטי שבהם בשנות היסודי. משהו בכוחות שבונים את הילד מתפנה, אפשר להגיד, מתפנה לקבל יותר. זה כמו ידיים שעובדות, עובדות, 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 עובדות הרבה זמן ובונות בית, ופתאום, רגע, עכשיו הידיים האלה כמו נחות, גוף החיים נח והוא פנוי להקשיב יותר, ללמוד יותר.
כן.
זו השתנות מאוד מאוד קריטית, מאוד מאוד מהותית בין שנות הגן לכיתה א'.
כן, הגיל הרך מול בית הספר. אני חושבת שאחד הדברים שדיברנו עליהם בגיל הרך זה שיש התעסקות יותר בילד, בדמיון, בעולם הזה שהוא לא האינטלקט, דיברנו על זה שזה לא אינטלקט, ואז כשמגיעים השוויון השני, יש, ההתעוררות הזאת היא גם האינטלקט, ההבנה, הדעה, השיפוטיות, פתאום איזשהו עולם אחר מתעורר.
כן, אני גם שם, בשנות היסודי, עדיין לא הייתי קורא לזה אינטלקט. זאת אומרת, תהליך האינטלקטואליזציה של הילד, הוא תהליך מאוד ליניארי, כן? אנחנו גם בשוויון הראשון רואים, אנחנו פונים משהו מאוד מאוד קטן לאינטלקט, אנחנו רואים שיש התפתחות אינטלקטואלית, כן? גם אצל ילדים קטנים, אבל אני לא הייתי אומר ששנות היסודי מוגדרות כשנים שבהם אנחנו מפתחים את האינטלקט. בחינוך ולדורף אנחנו דווקא אומרים ששנות ההתבגרות הם השנים שבהם אנחנו רוצים לעזור לו לפתח כמה שיותר את האינטלקט דרך חשיבה מופשטת, דרך המשגה מדויקת. בשנות היסודי אנחנו בעצם עוברים למצב, אם קראנו לשנות הגן שנים שבהם הילדים ישנים ואנחנו לא רוצים להעיר אותם, אז אפשר להסתכל במובן הזה ששנות היסודי הן שנות חלימה. כן? חלום הוא בין שינה וערות. הערות קורית בעצם בשוויון השלישי. היסודי זה יותר שוויון שבו משהו מתחיל להתעורר, אבל הוא מאוד באווירה מאוד חלומית. אנחנו מדברים תמיד בשוויון הראשון, כן? בגיל הרך על תודעת חלום, כן? אבל צריך להסתכל במעבר משינה, חלימה וערות, שבעצם הגיל הרך הוא השינה, הגיל היסודי הוא המצב של התעוררות קצת, כן? והתעוררות לכיוון החלימה, ובשוויון השלישי, התיכון, זה כבר ממש ערות.
קרנבל.
בדיוק. קרנבל על כל המשתמע מכך, כן.
אז התחלת להגיד שבעצם רוצים לתת לילד איזשהו המשגה, איך זה קורה בתוך הבית ספר? זאת אומרת, כשהוא נמצא בתקופת החלום הזה, שהיא בין לבין, שהיא תקופה ארוכה, כן? זו תקופה ארוכה.
גם אנחנו חולמים הרבה זמן שאנחנו ישנים, הרבה מהשינה שלנו היא בתוך חלום.
נכון, חבל שאנחנו לא זוכרים, בדיוק. חבל שאנחנו לא זוכרים.
אנחנו גם כמבוגרים, אנחנו הרבה משניות היסודי שלנו, אלא אם כן חזינו חוויות חזקות, זה כשאנחנו כמבוגרים מנסים להיזכר בשנות היסודי הם עוברים כביעותי חלום כאלה לא ברורים של מה עשינו שם, כן? ואפשר להתייחס לזה גם כן, שלא לדבר על, על השוויון הראשון, שהוא ממש, יש לנו רק תמונות מסוימות משם, שזה ממש קשור לשינה, כן? בהסתכלות, אפשר גם להסתכל על זה בצורה כזו. בעצם, אם אני ככה מסתכל על הגיל היסודי, אנחנו תודעה של חלימה זה בעצם איזושהי מטוטלת כזאת, שנעה כל הזמן בין שינה ועירות, כן? כזה הוא החלום, הוא מאיר אותי, הוא מרדים אותי כזה, כן? זה נע בין לבין, איזושהי מטוטלת כזאת, אם אפשר להסתכל על זה כאל, כמו שמונה שוכב כזה, שינה מצד לצד, והוא מאוד מאוד מתחבר עם עולם הרגש שלנו. בחינוך ולדורף, או בהסתכלות אנתרופוסופית, באופן כללי, אנחנו מסתכלים על כוחות הנפש שפועלים בנו, ואנחנו יכולים להגיד שיש בכוחות הנפש שלנו איכות אינטלקטואלית, החשיבה זה איזושהי כוח נפשי מסוים, יש איכות רגשית מסוימת, כן, הרגש, מה שפעמים אומרים הנפש, זה אני מרגיש במובן מסוים, הרגש, וכוח נוסף שלא מדברים עליו הרבה זה הכוח הרצון, כוחות הרצון, הרצייה זה גם כוחות נפש. ובעצם שלושת האיכויות האלה, רצון, רגש, חשיבה, הן איכויות שאנחנו עוזרים להם להתפתח בתוך חינוך ולדורף, כאשר בגיל הרך, תמיד קל לחזור, בגיל הרך האיכות העיקרית של כוחות הנפש הם כוחות הרצון. לכן בגנים אנחנו עובדים הרבה, פועלים הרבה עם הידיים, מזיזים, נעים, כל הזמן. בגיל היסודי האיכות הזאת של הרצון מפנה קצת את מקומה ונכנסת איכות יותר גדולה של פיתוח כוחות הרגש.
אז אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שנקודת המוצא בחינוך האנתרופוסופי היא בעצם ההתפתחות של האדם. נכון? אנחנו מאוד מתאימים את עצמנו, זאת אומרת, בחינוך הזה יש איזושהי התאמה, כמו איזשהו מזון כזה שנותנים בכל שלב ושלב, מה שמתאים להתפתחות באותו הזמן.
נכון.
אז בוא ניכנס רגע לאיך אנחנו, אם דיברתי על איך שומרים על תודעת ה... על תודעת החלום הזה, שעכשיו אנחנו בתקופה של בין לבין, איך אנחנו משרתים את זה בתוך בית הספר?
אומנות. וזה הרבה פעמים שואלים, למה בחינוך ולדורף אנחנו עוסקים הרבה באומנות? הלמידה בגיל היסודי מאוד מאוד משולבת בהמון המון תהליכים אומנותיים. לא בגלל שאנחנו רוצים שהילדים יהיו אומנים של באומנות כזו או אחרת, אלא בגלל שהאומנות עצמה כאיכות או הלך נפש אומנותי, הוא הלך שמאוד משרת את התפתחות הרגש. כאומן, אני בעצם עובד עם כוחות הרגש שלי. הרבה הרבה אומנים, אנחנו יודעים, יש שם איזשהו חיבור מאוד מאוד ישיר שלהם עם עולם הרגש, וכפי שאמרתי מקודם, רגש זה האיכות, זה המקום שבו הגיל היסודי בעצם פונה אליו. זאת אומרת, אנחנו רוצים לפתח את הרגש בגיל היסודי, זה מה שמזין את הילדים במובן הזה. אז
איזה אומנות?
אז כל האומנות, כל אומנות שהיא כל אומנות שגורמת לעיסוי נפשי, עיסוי רגשי, היא בעצם אומנות שמשרתת את הלמידה. זה לא איזה אומנות, אני כבר אתייחס לאיזה אומנות, אלא איך אני משלב אומנות אל תוך הלמידה, אני חושב, זה צריך להסתכל. כל הלמידה עטופה באומנותיות, בין אם זה באומנות של לצייר את הלמידה שאנחנו רוצים ללמוד, בין אם זה לשיר, כן? המוזיקליות מאוד מאוד קשורה לחלימה ומאוד מאוד קשורה לרגש. אז אנחנו מפתחים כוחות מוזיקליים, הן של שירה והן של נגינה. אומנות הדיבור, כן, ככוח מאוד מאוד בונה בתוך המציאות. ומאוד מחזק גם את כוחות הנפש וכוחות הרצון של הילדים. אנחנו מדברים על אומנות של מלאכה, סריגה, תפירה, כן? אני נותן כאן בריף מאוד מאוד גדול על 7-8 שנים של בית ספר, שיש כל אחד מהם, זה בעצם כל שנה יש איזשהו תהליך שהאומנות הזאת משרתת, זאת אומרת, אני כרגע מדבר על כל הגיל היסודי באופן כללי, אבל חשוב להבין שבכיתה מסוימת אני אתנהג ככה, וכיתה ב' התודעה כבר משתנה, וג' היא משתנה, והיא משתנה כל הזמן, וכך גם החומר הלימודי משתנה, כדי להזין את התודעה המשתנה. אז איזה עוד אומנויות אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אומנות...
צבעי מים.
כן, קשור לציור, צבעי מים, צבעי מים, האיכות המימית שמאוד מדברת אל הנפש ואל הרגש, ומאוד, היא מאוד גם לא מעוצבת וברורה, כן? רק בגילאים הגדולים יותר אנחנו מתחילים ממש לעצב את הציורים שלנו.
צבעי מים מלווה אותנו גם בכיתות הגבוהות?
כן, כן, אבל באיכות שונה לגמרי, בכיתות א' וב' זה ממש חסר צורה, זה ממש מים, כן?
אוקיי.
ולאט לאט זה מקבל יותר ויותר צורה שמתקשרת גם עם ההתפתחות האינטלקטואלית של הילדים. אבל כרגע זה לגמרי מקום חלימתי.
אני רוצה לחזור למה שאמרת, שזה חשוב להתעכב על זה, שבעצם כל הלמידה היא בצורה אומנותית, לא רק שיעור צבעי מים שהוא מוגדר כצבעי מים, וזה שיעור בפני עצמו, אלא... גם שיעור חשבון, הוא לא ילמד כשיעור חשבון כמו שאנחנו רגילים שהוא ילמד. אני יכולה להגיד שצפיתי בשיעור חשבון ולראות איך זה נראה מהצד בתור מורה לחשבון, שזה לא מורה שעומדת עכשיו מול תלמידים, עושה איזושהי הקנייה של נושא, והילדים אחר כך יושבים וכותבים את זה במחברת או מתרגלים בחוברת, כי גם מי שלא מכיר את חינוך פלדורף, אין חוברות בחינוך ולדורף, זה לא משהו שהוא קיים, והלמידה עצמה היא הרבה פעמים קורית גם בתוך מעגל מסוים, למשל אם אני ראיתי אותם מתרגלים את לוח הכפל ואיך הם עושים את זה. אז בואו נתעכב רגע על מה זה אומר אמנות בתוך שיעורים, לאו דווקא בשיעור חשבון, זה, בכיתות הגבוהות יש גם נושאים במקצועות אחרים. אז...
אמנות... בואי, אני חושב שהמקומות שחשוב לדבר עליהם זה נגיד בשיעורים הראשיים שבהם אנחנו לומדים נושאים מסוימים, אנחנו רוצים שהנושא שאנחנו מלמדים, שאגב הבחירה שלו מיועדת להזין את תודעת הנפש שהילד נמצא בה באותו גיל, כן? חשוב מאוד להגיד את זה. הלמידה מקבלת למידה כדי שהיא תהיה חוויה אישית, כדי שהילד יוכל לחוות אותה וממש לקחת אותה אליו פנימה אל הנפש ולהמשיך לעשות את התהליכים בתוך הנפש, בתוך מקומות תת מודעים יותר במובן הזה, היא צריכה לעבור דרך הרגש. למידה חייבת כדי להיכנס פנימה אלינו, לעבור דרך הספירה של הרגש. ולכן שאני מספר סיפור על סיפור על צדיק מסוים שעשה מעשה טוב בעולם, כן, נגיד סיפורי צדיקים מלמדים בכיתה ב' ככה על 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 דמויות כאלה שמביאות איכות מאוד מאוד מוסרית אל העולם, כן, אם זה סיפורי צדיקים או קדושים כאלה ואחרים, אז אני ארצה אחר כך שהילדים ייקחו את הסיפור ויציירו אותו, יציירו איכות ממנו. כי דרך המדיה הזאת, הציורית, הם בעצם מכניסים את זה פנימה אל תוכם. ואנחנו רוצים שהסיפור, עם הפירות שלו, עם האיכויות הטובות והמלמדות שבו, ייכנס פנימה אליהם, במובן הזה. אז זה למשל דוגמה לשיעור ראשי. שיעור חשבון, שם דווקא האתגר להביא אומנות רגשית, אני דווקא ארצה ללמד אותם דרך הגוף, דרך עשייה, כי אני ארצה להקנות להם את היכולת החישובית של חשיבה מתמטית דרך עבודת גפיים, זאת אומרת שהגפיים שלי בתנועה, אז הלמידה נכנסת לא רק לראש, שהראש שלי, כבר אמרנו, הילדים לא נמצאים בראש כל כך בשנות היסודי, הם יותר נמצאים בתחום הרגש ובתחום העשייה שהם קיבלו כבר בגיל הרך, אז אני רוצה להכניס את הלמידה לתוך הגפיים שלהם. ולכן, בשיעור חשבון, אולי ראית את זה ואולי לא, אנחנו נזוז הרבה תוך כדי שאנחנו מדקלמים את לוח הכפל. אני לא אלמד אותם ואנסה לגרום להם ישר לחשוב כמה זה 2 כפול 2, אלא אנחנו קודם כל נהפוך את משפחת 2, 2, 4, 6, 8, כן? כל הכפולות של 2, למעין דקלום שיר סיפור שיהיה להם קל לזכור, ונלך אותו, ונכניס אותו ככה, שכאשר בבוא היום אני אשאל אותם 2 כפול 2, אז משהו כבר יישב בתוכם והם יוכלו להוציא את זה מתוכם, במובן הזה. אז זה איכות אחרת למידת חשבון ומערכת היחסים שלה עם הרגש. אם אנחנו מתעכבים על חשבון, אם זה ככה נושא שמעניין, אז
לא חייב לדבר על חשבון, אפשר לדבר על כל מה, אתה יכול להביא מקצועות שנראים לך, אני מכירה יותר את הגילאים הצעירים, אתה יכול לדבר על מקצועות אחרים שאתה מכיר ומנוסה.
בחשבון, אני רק אגיד שבחשבון אנחנו מנסים, בגלל שחשבון זה נושא לכשעצמו מאוד מופשט, כן? מתמטיקה, חשבון, זה לא ידידותי לילד הישן או מתעורר לאט לאט, יש שם משהו, מספר באופן כללי הוא משהו אבסטרקטי, אז אני רוצה להביא נושאים חדשים על ידי תמונה. למשל את המבנה העשרוני, אז אני ארצה קודם כל לספר על איזשהו משהו שהילד יוכל לאחוז בו כתמונה, על אולי אני ארצה לדבר על איזשהו בית שבו היה חדר אחד עם 10 נסיכים, כן? זה חדר ליד שבו היה רק מיטה אחת, אבל 10 נסיכים יכלו להיות בה, איזשהו משהו שככה אני מתחיל להבנות להם את ההבנה של מה זה אחדות, עשרות ומאות, לפי איזשהו סדר מסוים, ואני מעניק את זה על ידי סיפור. חשוב שזה יהיה סיפורי ולא הסברי, במובן הזה. כי אני רוצה כי ההסבר עדיין לא נמצא, אין להם יכולת לתפוס את ההסבר כמו שיש להם יכולת לתפוס את התמונה. וזה מאוד מאוד חשוב שזה ילווה אותנו בגילאים, בטח בגילאים הצעירים, ולאט לאט אנחנו הולכים ממה שנקרא מהתמונה אל החשיבה בהמשך, כן? אבל זה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נעשה את זה, כי אני חווה הרבה פעמים בכיתות, מה שראיתי, כשאני לא מצליח להביא את התמונה ואני פונה אל החשיבה, אז אני מאבד ילדים, ואנחנו יודעים עד כמה מתמטיקה קשורה לנפש, לאיכות של אני לא טוב, אני גרוע, וכמה הרבה פעמים ילדים שמים על עצמם איקס, כבר בגילאים מאוד מאוד צעירים. ואני חושב שזה בגלל התמונה וההסבר, כי מתמטיקה זה קשה להביא את זה תמונתי, אבל בשביל שילדים יהיו איתך, ולא ירגישו שהם נאבדו שמה, צריך להביא את זה תמונתי. זה מתמטיקה, סליחה. אם אנחנו חושבים על מקצועות הלימוד של האותיות, כן? גם הם כמשהו שהוא, האות עצמה, היא משהו מאוד אבסטרקטי. מה זה? זה איזשהו סימבול מסוים שמייצג צליל. מה הקשר בין העיגול הלמדי הזה לצליל של הלמד הזה? קשר לכאורה מקרי ביותר. אז גם שם אנחנו נרצה להביא שם למידה דרך תמונה. במקום לגרום לילדים לעשות איזשהו הקשר מופשט של שני הדברים, בין הצורה של למד והצליל של למד, אנחנו נרצה ליצור שם איזשהו תיווך מסוים, כדי שזה יעבור בתוכו, ביכולת שלו לחבר את הדברים כמושג שלם ואמיתי. אז אנחנו נספר סיפור, ומהסיפור הזה אנחנו נוציא תמונה, אנחנו נצייר למשל, נספר סיפור על בית, ואחרי זה אנחנו נצייר את הבית הזה, ולאט לאט, בימים שאחר כך, אנחנו נוריד מהבית הזה את הגג, את הרעפים שלו, אולי נוריד גם את הדלת, וישאר לנו תקרה, קיר, ואולי רצפה, מהבית הגענו אל הבית, כן? ועכשיו הצליל הזה אצל ילד הוא רואה את הצורה הזאת של האות ב' בדפוס, היא לא רק צורה אבסטרקטית, היא צורה שפעם היה שם בית, ובית קשור לבית, ויש שם חיבור שלם של משהו אמיתי, משהו אותנטי, וזה מאוד מאוד חשוב, זה לא קשור לוואלדורף. חשוב שנלמד באופן אותנטי, זאת אומרת שגם הילדים לא יחוו קצרים כאלה בתוכם, כשאני קופץ מנושא לנושא, אלא שהם יוכלו לחבר, לשזור איזשהו חוט בין דבר לדבר שעובר בתוכם, והם מכירים אותו, שלמים איתו, מבינים אותו במובן העמוק.
אני חושבת שיש משהו מאוד מקסים, אם מישהו יוכל לראות מחברת של ילד בכיתה א' בבית ספר, ולראות איך הוא הכיר את האותיות. שלמשל א' זה אדם, וליצור אדם שמחזיק ידיים למעלה עם רגליים פסוקות, ומתוך זה יוצאת האות א', או כמו שאתה אומר בית, וזה הבית נמצאת בתוך הבית, עם קצת החצר שלה והגינה, זה מושך ימינה.
נכון.
והרבה מאוד אותיות, שין שבתוך האש, בתוך הלהבה, אני יכולה להגיד שהרבה מאוד מורים שאני מכירה, הם אימצו קצת מתוך הדבר הזה, בתוך הבתי ספר הרגילים שהם מלמדים בהם, כי באמת שיש בזה המון היגיון, וגם זה מעביר את מה שאנחנו באמת רוצים להעביר לילד בצורה הרבה יותר פשוטה.
זה פשוט ללמידה, אבל זה שלם ברמה הגלובלית. הילד חווה את הלמידה, הוא חווה את המציאות סביבו כמשהו שלם, ולא כאיזה שהן הנחתות אבסטרקטיות של מושגים, וזה חשוב לבנייה של אדם חזק בעולם הזה. כן, אנחנו רוצים שילדים יהיו מלאי ביטחון, וביטחון עצמי מגיע דבר ראשון מהביטחון שלי להרגיש שהלמידה עצמה עוטפת אותי באופן שלם ואמיתי, ולא מוכנסת אליי בכל מיני אבסטרקציות כאלה ואחרות. זה מאוד מאוד חשוב לבניית הישות האדם, לך שהוא יהיה בוגר. הדברים הקטנים האלה בעיניי הם המשמעותיים ביותר, לא כדי שהוא ילמד וידע את האלף בית טוב, אלא כדי שהוא יהיה אדם משוחרר וחופשי ואוהב וטוב בעולם בסופו של דבר. זה חשוב לקשר את הדברים הקטנים האלה אל הדבר הגדול הזה שלשמו אנחנו מחנכים בכלל, מגדלים בכלל ילדים.
זה חשוב, וגם אני חושבת שיש הרבה מאוד הורים שהיו רוצים לחנך את הילדים שלהם אולי בחינוך אחר, שחינוך ולדוף הוא חינוך אלטרנטיבי, והם לא באמת יודעים, או באמת אולי הם קצת חוששים, כי בחינוך ולדוף אין את מה שאנחנו רגילים לראות. אחד, לא, גם אם זה לא מלמדים לפי הקוריקולום, יש שם קצב אחר ודרכים אחרות, גם אם זה המון אומנות, שזה אומנות מתווה שם דרך מאוד משמעותית. שתיים, זה שאין חוברות. אנחנו רגילים לראות באמת בלמידה חוברות, המון תרגול, המון 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 למידה. למידה אינטנסיבית של מקצועות, אם זה מקצועות הליבה או הרבה, אנחנו לא פוגשים את זה בתוך בית הספר. ואני חושבת שיש איזשהו חשש תמיד, אם אני מדברת עם הורים ושומעת, הם לא באמת יודעים מה באמת מצפה בתוך בית הספר. אם הלמידה היא מתקיימת בצורה שונה, אנחנו יודעים שכן יש התאמה לתוכנית הלימודים, זאת אומרת, לא ממציאים דברים מעצמם, זה לא כל מורה מלמד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, יש איזושהי תוכנית מוטבת, ויש המון ישיבות בבית ספר ולדורף, ויש פדגוגיה שהיא ברורה לחלוטין, זאת אומרת, זה, אמנם זה אחר, אבל זה לא משהו כזה מומצא.
זה לא רחוק. זה לא רחוק ממה שקורה במתווה הלמידה של לימודי הליבה של משרד החינוך. אני חושב, ייתכן ולצורך העניין שברים, כן, במתמטיקה או בחשבון, אז אולי בבתי ספר רגילים מתחילים ללמוד את זה בכיתה ג',
אז בעיקר ד'.
כן, אז גם, אז הנה, גם, גם, גם בדלת, בבית ספר אנתרופוסופי, מתחילים ללמוד את נושא השברים. רק מתוך תפיסה שאז הוא פנוי להבין מה הכוונה של מספר שהוא חלק משלם, לתפוס מה זה חלק, להיות חלק משלם ולא השלם עצמו. זה קשור לתודעה, זה לא קשור ליכולת להבין את זה או לא. בראש אפשר להבין את זה, אבל בתודעה, בעומק של התודעה, הוא מרגיש חלק מזה. כן? אז נגיד שיעורי מדעים.
שמתחילים באיזה כיתה?
שאלה טובה, אז בוא נשאל את עצמנו מה זה מדעים. אולי אין שיעור שקוראים לו מדעים, אבל אם אני לומד בכיתה ג' על עונות השנה, כבר בכיתה א' אנחנו מדברים על תופעות טבע שמתרחשות סביבנו בעונות השנה. אנחנו אולי עושים את זה לא בתור לימוד בראש, אבל אנחנו עושים את זה דרך דקלומים. כן? מכניסים את זה קודם כל דרך דקלום, לתוך הגוף, דרך שירה אולי, דרך עבודה בחקלאות כזו או אחרת. אז אולי לא קוראים לשיעורים האלה שיעורי מדעים, ואולי רק בכיתה וב יש אוהי, יש איזשהו שיעור ראשון שאפשר לקרוא לו מדעי, אולי בדלת אפילו, וכבר לומדים קצת על חיות, ויש שם אלמנט שכביכול להסתכל על, על, על הטבע שסביבנו. אבל מה זה מדעים? זה לבחון את העולם סביבנו, כן? ולבחון את התופעות ולדבר עליהן.
שזה מחזיר אותי זה מחזיר אותי לריתמוס. שזה
ריתמוס.
ריתמוס הוא מילה מאוד ידועה בחינוך ולדורף. אני חושבת שכל מי שקצת קורא או שומע או מתעניין שומע את המילה הזאת. אז נגיד בהקשר של הגן דיברנו על המשמעות שלו וכמה ביטחון זה נותן ושריתמוס יש לנו בהרבה מאוד דברים בחיים. אז הלמידה בבית ספר היא גם, היא אחרת בנושא הריתמוס.
כן, הריתמוס, קודם כל בבית ספר צריך לעשות חלוקה מאוד ברורה. יש מערכת שבועית, מערכת שעות שבועית כמו בכל בית ספר, ובתוך מערכת השבועית הזאת יש שיעורים רגילים, זאת אומרת שיעורים על בסיס שבועי, פעמיים בשבוע אני לומד אנגלית, או שלוש פעמים, פעמיים בשבוע אני מתרגל חשבון, יש שיעורי מוזיקה, כן, שירה ונגינה, יש שיעורי מלאכה, זה השיעורים שהם על בסיס שבועי, על הריתמוס השבועי שלהם, הם שיעורים שדורשים תחזוקה שבועית במובן מסוים כדי לשמור על, 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 על הלמידה שמה כלמידה אפקטיבית. אבל בנוסף לכך, המון המון נושאים שבבתי ספר רגילים הם בתוך השיעור השבועי, נלמד כחלק מערכת שעות שבועיות, בבית ספר, בחינוך ולדורף, אנחנו לומדים שיעור, יש מה שנקרא שיעור תקופתי. בשיעור התקופתי אנחנו לוקחים נושא מסוים ואנחנו לומדים, לומדים אותו במקום פעם בשבוע, שעה אחת, אנחנו לומדים אותו באופן דחוס כל בוקר במשך שלושה או ארבעה שבועות. חשוב להסתכל כאן על כל מיני סוגים של ריתמוס. ריתמוס זה עדיין חשוב. ריתמוס זה חשוב, אני חושב, בכל שלב של החיים להקניית ביטחון עצמי. וגם פה אנחנו רוצים שהלמידה והשגרת בית הספר תהיה ריתמית. ככל הניתן, וגם כדי שהלמידה תהיה למידה ממקום שילד מגיע אליו ביטחון, התפיסה היא שנושא מסוים טוב לעבוד עליו במשך פרק זמן של שלושה שבועות חודש, ריתמוס ירחי, אפשר לקרוא לזה אפילו דבר כזה, כן? כן, אנחנו עדיין מחוברים גם לעולם סביבנו ומנסים להיות מחוברים אליו, ואנחנו לומדים את השיעור כל יום כאשר ההקנייה של הידע היא מגיעה בשלבים, זאת אומרת לאט לאט אני יכול לקחת סיפור מסוים מהמיתולוגיה היוונית, וביום אחד, בבוקר יום א' נקרא לזה, אני יכול לספר את הסיפור על זהוס האל הגדול, ואנחנו מספרים את הסיפור הזה, ואחרי זה באותו יום אני אסיים את השיעור רק בסיפור. הילדים הקשיבו, הם ישנו לתוך סיפור מסוים שהם הולכים עכשיו עם התמונות שלו. וחשוב מאוד שהתמונות האלה ילוו אותם במשך היום וגם במשך הלילה. ובלילה חשוב להבין שאנחנו לומדים, הרבה מעבודת הלמידה שלנו בכלל, למידה העצמית שלנו קורית בלילה. לא עם המורים, לא עם ההורים, כשאנחנו ישנים. יש שם תהליכי עיבוד מאוד מאוד קריטיים להתפתחות שלנו. ואנחנו רוצים לפגוש שוב את הנושא, את הסיפור שסיפרנו אתמול, אנחנו נרצה לפגוש למחרת, אחרי שהילדים עברו איתו איזשהו דרך עצמית, עם הנפש שלהם, עם החיים שלהם, ושהם מתעוררים בבוקר חדש. משהו גם חדש נוצר ביחס שלהם עם הסיפור, ואפשר כבר להתחיל אולי גם לדבר על משהו שהיה שם. אם היה שם מעשה טוב, או אם היה שם מעשה נבזי, כן? מעשים שקורים כתוצאה ממבנים נפשיים מסוימים, כן? כתוצאה מרגש מסוים, כן? אל שעושה טוב, או ענק שעושה רע, או אל שעושה רע, או אדם, או מלך, כן? הסיפורים הם אפשר לדבר.
בעצם תהליך. זאת אומרת, כן. נותנים לילד לעבור איזשהו תהליך עם עצמו. וזה לא סיפור שמתחיל ונגמר באותו זמן, אלא...
לא, אנחנו רוצים למשוך את זה על פני יומיים או שלושה אפילו. כן, אם אני לוקח עכשיו תמונה שמאוד מאוד חשובה להזין את נפש הילד, אני רוצה שאנחנו נעבוד איתם עם התמונה הזאת, אל מעשה טוב שנעשה או מעשה קשה שנעשה. אני רוצה לעבור עם זה תהליך למידה שבנוי על יומיים או שלושה, ויש פה לפחות לילה אחד. זה ריתמוס של למידה חשוב במובן הזה. ורק בלילה, רק ביום השלישי, אנחנו נרצה בעצם להביא את זה לאינטלקט, למקום של האינטלקט.
יש ריתמוס שהוא נגיד בתוך סיפור, וכמו שאמרת, כל שלושה, ארבעה שבועות אנחנו נשנה את הנושא ונדבר על משהו אחר, וזה גם ריתמוס. מה שהרבה פעמים אנחנו רגילים לראות שיעור של פעם בשבוע, אז כאן זה משתנה.
שיעור תקופה.
שיעור כן. תקופתי בדיוק, אני יכולה להגיד יש תקופת חשבון, יש תקופת תנועה, זה התקופות היותר צעירות שאני מכירה.
נכון.
ואז עולה השאלה.
יש תקופת מדעים. תקופת היסטוריה.
וזה מלווה גם בכיתות הגבוהות, התקופות
תמיד.
מלוות
תמיד. זה הולך עד לתיכון, אפילו אוקיי. בתוך התיכון, חשוב אז... להגיד.
אני חושבת שאחת השאלות ששאלו אותי, הרבה פעמים על התקופות, זה הם לא שוכחים? הילדים לא שוכחים, עכשיו הם תקופה ארוכה, לא ידברו על זה, הם לא שוכחים את מה שהם עמדו בתקופה הקודמת?
אז יש עוד ריתמוס, והוא ריתמוס שאני מסיים תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית של למידה מסוימת, ואז אני, נגיד אנחנו לומדים היסטוריה, אנחנו לומדים בכיתה ו' על... האימפריה הרומית. ואז אני משחרר רגע את התקופה הזאת, משחרר בכלל את תחום ההיסטוריה, ואני עובר ללמד חשבון וכלכלה, בוטניקה, ואחרי זה בשליש השני של השנה, שוב פעם אני חוזר להיסטוריה. ואני בעצם ממשיך מאיפה שעצרתי, אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו, אז אנחנו עוברים עכשיו ללמד על, לא רק על רומא והאימפריה הרומית, כמו שלמדנו בפרק, בשליש הראשון, פתאום אני עובר על מה קרה בארץ ישראל בתקופה שבה הרומאים שלטו בארץ. וזה בעצם, כמו שאמרתי מקודם, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה ללילה הזה שנמצא בין היום הראשון ליום השני והיום השלישי, יש חשיבות גדולה גם ללילה הזה שקורה בין תקופת היסטוריה ראשונה ותקופת היסטוריה שנייה. אני כל פעם מלמד משהו, מאיר משהו, נותן לזה לשקוע פנימה, כן, אל מקומות תת-מודעיים יותר, ואז אני שוב פעם מאיר את זה ומעלה את זה שוב. זה בעצם תהליך ריתמי של יום ולילה, רק באופן גדול יותר. יש פה תהליך של דברים נכנסים פנימה ודברים יוצאים החוצה, או דברים ישנים ודברים מתעוררים. זה הריתמוס הזה שאנחנו מדברים עליו. הוא גם במיקרו והוא גם במקרו. כל הזמן אנחנו נושאים את הריתמוס הזה, בהקשר הזה. אז שאומרים הילדים לא זוכרים, הרבה פעמים הילדים לא בהכרח זוכרים, אבל אני חייב להגיד, איזה ילד, זאת אומרת, אנחנו זוכרים את הדברים שעברו אצלנו בחוויות רגשיות, ואם הצלחנו להעביר שמה חוויה רגשית, זה אומר שמשהו נטמע בתוך הרגש. הרבה פעמים שאנחנו שואלים אם אתה זוכר מה היה ומה המבנה של מבנה השלטון הרומי, האם זה באמת משנה? אנחנו לא מלמדים כדי שהם ילכו עם המבנה השלטון הרומי לחיים ויזכרו אותו עד גיל 120, אלא אנחנו הולכים כי המבנה הזה משרת משהו בגדילה שלהם באותו זמן נתון. ילדים בעיניי לא אמורים לזכור את חומר הלימוד שהם לומדים. החומר הלימוד אמור להזין את הנפש שלהם באותו רגע. הם לא אמורים ללכת עם זה אחר כך כזיכרון שחלטני, שהם יוכלו לשלוף אותו בכל רגע, בכל מעמד. זה חשוב להגיד.
ואם זה נגע בהם, אז בטח הם נשמרו את מה שנראה להם חשוב לשמור, וזה ילך איתם.
בדיוק. וזה תמיד מעניין להעלות איתם דברים של מתקופה לתקופה, ולראות מה הם זוכרים. כי כל אחד זוכר את הדבר שקשור למבנה הנפשי שלו, של זיכרון. ולכן אנחנו גם צריכים תמיד שהלמידה תהיה מאוד, תפנה כמה שיותר אל הילדים. אני מסתכל גם על הנושא הזה של העלאת הזיכרון, בשיעורים, בשנים הבוגרות יותר של היסודי, בזין וחטא, אנחנו כבר מתחילים להסתכל אחורה על מה למדנו בשנים הראשונות או האמצעיות של גיל היסודי. ומתחילים תהליך של היזכרות כל הזמן, כדי לחבר אותם תמיד לתמונה הגדולה, כי יש קשר מאוד מאוד גדול בין החיות והמבנה הגופני שלהם שלמדנו עליהם בכיתה ד' למבנה האנטומי של האדם שאנחנו לומדים עליו בכיתה ח'. ואנחנו רוצים תמיד לעשות את החיבורים האלה כדי שהם יראו שוב את החוט הזה שעובר מתקופה לתקופה, כדי שהם יראו שהלמידה היא למידה הוליסטית, שלמה, אורגנית, טבעית, במובן הזה.
בוא נדבר רגע.
זה מאוד חשוב כריתמוס. כן.
על המשמעות הזאת היא א' עד ח', וגם זה שמורה, אני לא יודעת אם בפועל זה באמת מצליח היום, כי כולנו יודעים ש... מצוקת מורים קיימת, גם במערכת הרגילה וגם בוולדורף, זה לא כזה מובן מאליו למצוא אנשי חינוך, אבל כן. באמת מצליחים מורה, מה עומד מאחורי זה שמורה מלווה כיתה מא' עד ח' למשל, וזה באמת מצליח?
אני אתייחס, אני אנסה להתייחס את זה בצורה רחוקה יותר. אנחנו מדברים תמיד, אחד העקרונות שלא יצאנו לדבר עליהם עד היום בשיחה הזאת לגיל היסודי, זה הנושא של הילדים צריכים, נושאים את עיניהם אל דמות סמכותית. הם צריכים סמכותיות כדי לשאת עליה את מבטם. זאת אומרת, סמכות לא מהמקום הכוחני והאלים שלה, אלא אדם שהוא ראוי לשאת אליו את העיניים, ושהם מבקשים, תיקח אותי, כן? שיקח אותם בדרך במובן הזה. ואני חושב שמתוך התפיסה הזאת, האידיאל הזה שבו אדם אחד, הוא איזשהו דמות סמכותית שיוצרת איתם קשרים רגשיים ומעמיקים, ובאמת לומדת ומכירה אותם, לעומק, זה יכול להיות מתנה מאוד מאוד גדולה לילדים, והילדים באופן טבעי, תת-מודעים מבקשים את זה, הם מבקשים ללכת אחרי מישהו, אנחנו רואים את זה גם כהורים, הילדים מבקשים ללכת אחרינו, ומהמקום הזה, ההחלפה של מחנכת כל שנה או כל שנתיים, או כל פעם שיש החלפה, היא בעצם יוצרת איזשהו צורך להיקשר רגשית מחדש של אדם שכבר יצרת. זה חשוב לראות את זה, חשוב לראות את זה כמשהו שמאוד...
אני חושבת שזה משמעותי מאוד לשני הצדדים.
מאוד, ועכשיו אני אגע גם בהיבט נוסף. הלמידה בסופו של דבר, אני חושב, הלמידה היא, בכלל, ההתפתחות של ילדים בעולם היא דרך הסתכלות מעלה אל העולם המבוגרים, כן? המבוגרים, אנחנו באופן טבעי יותר גבוהים מהם, הם מסתכלים למעלה כי זה המבנה הגוף שלהם, כן? צריך להסתכל על זה, עד גיל ההתבגרות, והם נושאים את מבטיהם למעלה, וראוי שאנחנו נהיה ראויים, ראוי שמי שהם פוגשים שם יהיה דמויות שראויות ללכת אחריהן, כי בסופו של דבר למידה מתוך חיקוי, היא למידה המשמעותית ביותר, ככל שהם קטנים יותר, החיקוי הוא משמעותי יותר, אבל הלמידה דרך אדם שהולך איתם לאורך כל השנים, אנחנו בעצם מחקים את דפוסי ההתנהגות גם הבלתי מודעים של האדם הזה. וההסתכלות היא שבעצם מחנכת שהולכת עם הכיתה 8 שנים, בעצם עושה תהליך של התפתחות בפני עצמה. תהליך של היכרות עם הילדים ברמה האינטימית ומעמיקה, הולכת ומעמיקה, היא בעצם צריכה כל הזמן לשנות את עצמה בהתאם להשתנות התודעתית של הילדים, ואנחנו יודעים שילדים משנה לשנה, הם מתפתחים, הם קופצים, הם משתנים כל הזמן, ואנחנו צריכים לעשות את השינוי הזה איתם. זה שינוי שהוא סופר סופר חשוב, ואנחנו צריכים כל הזמן להשתנות בעובדה שאנחנו כל הזמן צריכים ללמוד חומר לימוד חדש, ואיך להעביר אותו מחדש. עכשיו, המתנה הכי גדולה שילד בגיל היסודי יכול לקבל מהדבר הזה, מהדברים שאני אומר, זה לקחת דוגמה למה זה האדם המתפתח ומשתנה כל הזמן. יש בסביבתם מבוגר שהולך איתם, שאוהב אותם, שהוא סמכות בשבילם, והוא משתנה כל הזמן מתוך מאמץ פנימי מאוד מאוד גדול. ובעיניי זו המתנה הכי גדולה שהם יכולים לקבל. עכשיו, האם במציאות זה קורה? לא, לא תמיד. איפה שזה קורה, זה כמעט תמיד מדהים. זה יוצר חיבורים מאוד מאוד עמוקים, וזה נותן ביטחון ואמת מאוד מאוד גדולה לילדים. מזין אותם מאוד. אבל כמובן שלא צריך בכוח, ויש... במציאות של היום יש המון סיבות וגורמים ומשתנים שכל הזמן נכנסים לחיים שלנו, ואנחנו לא תמיד יכולים לעמוד את זה. לא תמיד גם אנחנו מצליחים לעשות את ההשתנות ולהתאים את עצמנו. וזה לא עובד תמיד, וצריך לדעת גם לשחרר את זה איפה שזה לא עובד. מאוד מאוד חשוב. אבל חשוב להכיר את האידיאל שבעיניי הוא מאוד מאוד נכון ובריא לגילאים האלה, לגיל היסודי במובן הזה. כן, מתוך מקום של סמכות בגיל היסודי, והבקשה שלהם לסמכות.
גם בתיכון מורה, מתתת י"ב בדרך כלל, הוא גם מלווה את הכיתה? זאת אומרת, זה האידיאל?
אני יכול לחשוב מתוך עולם המושגים שלי, אני יכול להגיד, דמות שמכירה אותם עם ההשתנויות שלהם בתוך גיל ההתבגרות, זה משהו מאוד מאוד חשוב.
זה גיל מאוד מאוד מורכב.
בדיוק, בדיוק. אז מהבחינה הזאת זה חשוב שאותו אדם הולך, הוא מכיר אותם ועושה איתם את הדרך, מצד שני, כבקשה פנימית עמוקה, זה בעיניי אולי זה פחות קריטי. הילדים, יש משהו יותר עצמאי אצל מתבגרים, ביחס שלהם לעולם, לעומת ילדים בגיל היסודי.
כן. טוב, אנחנו, תכף אנחנו מסיימים, אבל יש משהו שאני חושבת שמאוד חשוב לדבר עליו, וזה, אנחנו עדיין מדברים...
הבוגרים.
פה... הגישה, בדיוק, הגישה הזאת היא גישה של 100 שנים, כן? אי אפשר להתעלם מזה שעברו 100 שנים מאז היווסדה. ואני חושבת שאחת השאלות שעולות תמיד סביב כל חינוך אלטרנטיבי שהוא, כן? אבל בטח ובטח על חינוך שהוא באמת התחיל לפני 100 שנים והרבה מאוד השתנה ב100 שנים האחרונות. אז אם זה באמת ילדים מצליחים לצאת לעולם הזה, לעולם במאה ה-21, מספיק בשלים, מספיק יודעים, מוכנים לעולם האמיתי?
קודם כל התשובה היא אין ספק שכן. זה באופן מוחלט אני אומר את זה. אני רק אגיד שגם החינוך ולדורף משתנה כל הזמן. אוי ואבוי לו אם הוא לא ישתנה במאה השנים האלה. חשוב שאנחנו כמבוגרים שנושאים אותו משתנה כמו שנדרש מאיתנו להשתנות כאנשי רוח שרוצים להתפתח.
זה חשוב להגיד את זה, כי חינוך ולדורף הרבה פעמים מקבל את לא בטוחה שיש לו יחסי ציבור כאלה טובים הרבה מאוד פעמים, והוא הרבה פעמים חושבים שהוא מאוד נוקשה, אני לא יודעת אם המילה נוקשה היא נכונה, אבל הוא בעצם גם עובר שינויים תוך כדי, עם השנים, תוך כדי תנועה. ואני אגיד, אני רגע על עצמי, מהניסיון שלי, זה שבהתחלה גם אני התרשמתי ש... שלא בטוח שזה פשוט לחנך חינוך ולדוף, אבל כשאתה ממש נכנס פנימה, אתה מגלה שדברים הם לא כמו שהם נשמעים או נראים מהצד. צריך קצת להיכנס ולהבין קצת יותר כדי להתרשם אחרת. זאת אומרת, זה גם בא עם זה שיש שינויים שמשתנים עם השנים, ושהילדים האלה כן יוצאים מוכנים לעולם.
כן. אני אגיד, זה טיפה מורכב, אני רק אתייחס בדבר, אני רק אגיד, הנוקשות שאת מתארת היא לא בהכרח נוקשות שקשורה לאי השתנות האבולוציונית של התפיסה החינוכית הזאת, אלא כגישה, אנחנו באים היום בעולם שאנחנו רואים בחינוך אנתרופוסופי ונותנים לו כותרת של חינוך אלטרנטיבי, ויש משהו באלטרנטיבי שהוא יותר פלואידי באופן, איך אני אקרא לזה? איזושהי תפיסה קדומה שאלטרנטיבי זה פלואידי. ואז פוגשים את חינוך ולדורף שיש שם תפיסה תודעתית מאוד מאוד בהירה כלפי גילאים מסוימים, וזה נתפס כמשהו נוקשה. זה דבר אחד. אבל אבוי לנו אם אנחנו לא נשתנה, ואבוי לנו אם אנחנו לא נסתכל כל הזמן, אני חושב שהשתנות צריכה לבוא דרך התבוננות אומנותית מעמיקה של מה הילדים היום מבקשים מאיתנו. זה שהמציאות משתנה, זה לא אומר שהילדים מבקשים מאיתנו שנשתנה בכל מיני מקומות שאולי היו מצפים מאיתנו להשתנות. וחשוב להגיד את זה, המפתח לשינוי צריך לנבוע מתוך התבוננות על הצרכים של הילדים, של הילד, הילד, הילד של היום, הילד המודרני, כן? אבל הילד המודרני, ומה הוא מבקש במעמקי נפשו, לא מה הוא מבקש בתנו לי את הטלפון או דברים כאלה, אלא מה הוא מבקש במעמקי נפשו. ושם, משם צריך לבוא, משם צריכה לצמוח ההשתנות המתמדת, נקרא לזה. ואני אתייחס לזה שאני לא פגשתי ילד שסיים כיתה ח', שלא לדבר על ילד שסיים כיתה י' ב', זה ברור, אבל תמיד מדברים, צריך להסתכל, ילדים שמסיימים כיתה י' ב', אני לא מכיר ילד שלא השתלב בעולם מסיבות שהוא היה בתוך מסגרת של חינוך ולדורף, יש המון מחקרים היום שממש מצודדים אליהם ומסתכלים באמת על, 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 על הכיוונים שאותם הילדים לוקחים, להפך, אני חושב שהם יוצאים אל העולם עם המון המון ביטחון, ובעיקר בלי פחד לעשות את מה שהם רוצים לעשות, ובעיניי זה הדבר הכי טוב לריפוי העולם, כן? אנחנו היום כל כך הרבה מבוגרים מונעים מחוסר ביטחון ופחד, ודווקא חינוך ולדורף בא לעשות את הדבר ההפוך במובן הזה. יש המון מחקרים שמדברים על זה, ואפשר להגיד שגם יש ילדים, המון בוגרי ולדורף, הולכים גם ללמוד מדעים, הם לא הולכים ללמוד אמנויות, שתמיד מדברים, אתה יוצא ולדורף, אז אתה הולך ללמוד אמנות כלשהי, כזה, אבל...
או אמנות, לא, או לא. פילוסופיה, או איזה משהו סביבתי, חברתי, כן, חושבים שהם לא יהיו מהנדסים, או לא יהיו...
כן, לא יודע אם חסר בעולם מהנדסים היום, אבל... אבל יש גם מהנדסים בקרב בוגרי ולדורף. אני יכול להגיד שהרבה פרטי ספר אין להם תיכון, ועד ילדים בעצם יוצאים למסגרות חינוך רגילות בכיתה זין או בכיתה ט' או בכיתה י', ושם הרבה פעמים שואלים, רגע, אז איך יהיה להם פתאום להגיע למסגרת רגילה עם כל העבלות שלה, סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת, אבל עם, כאילו עם הדברים שקורים שם, ואני חושב, אני יכול להגיד עליי, מכל הילדים שלימדתי וחינכתי, והיום הם מסתכלים ככה, הם כבר סיימו י"ב במסגרות רגילות, אחרי שהם היו 8 שנים בבית הספר, או 9 שנים בבית הספר, ההסתכלות שלהם על מה שהם קיבלו במשך 8 שנים, היא מתנה. זה יכול להיות שבחודשיים הראשונים יש שם איזשהו עקומת למידה של להסתגל למציאות החדשה, אבל כשאתה בא עם ביטחון עצמי ומבנה נפשי שתומך בך, אז אתה יכול גם להשתנות ולעשות את זה. אני לא מכיר, אבל אני מניח שיש, אבל אני יכול להגיד באופן מאוד מאוד ברור שילדים שיוצאים ממסגרות ולדורף גם באמצע שלהם, זאת אומרת בגילאי חטיבת הביניים, משתלבים בכיתות המצטיינות ביותר, הם נקטפים על ידי בתי הספר האחרים, לפחות הבוגרים שאני מכיר, מאוד מאוד רוצים אותם בבתי הספר, הם מביאים איכות שונה, שמאוד מאוד מבורכת, מתבקשת ורצויה אצל בבתי ספר אחרים. חשוב להגיד את זה, והם שוב, יש עקומת למידה של להבין מה זה עכשיו ללמוד למבחנים ולמידה מהסוג שקורה בתיכונים.
זה נראה לי לומדים מאוד מהר.
וזה מהר מאוד, זה לא עניין של שנה אפילו, זה עניין של כמה חודשים והסתגלות והכל נגמר. יש המון חששות לפני כן, אחרי זה שאתה פוגש, אתה אומר, אוקיי, כן, הכל בסדר. אז אני מכיר את המקום הזה והחשש הזה אצל הורים, אבל אני בוודאות אומר שזה לא, אין שם שום בעיה ואין שם שום אתגר במעבר הזה, במובן הזה.
אני תמיד מאמינה שאפשר לצמצם פערים גם איפשהו בשלבים יותר מאוחרים, אם במידה ויש אותם, זה ביטחון עצמי, שזה משהו שקשה אם בכלל אפשר להשלים אותו אחר כך, שהוא מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות ובגידול ילדים. ועם זה אנחנו גם נסיים, עם הדבר החשוב הזה שהוא ביטחון עצמי, ועם מה שילדים מביאים אחר כך לעולם שלהם, ואם הם יוצאים בשלבים יותר מוקדמים, אז בהמשך דרכם בבתי הספר. אני רוצה להגיד לך תודה נדיב על הזמן ועל הידע.
שמחה. תודה לך על ההזדמנות.
אני חושבת שיש הרבה מה לדבר על חינוך ולדורף. אני תמיד מסתכלת על הרשימה שלי, והיא גם לא נגמרת וגם יש עוד הרבה, ואני חושבת שיש הרבה מקורות שאפשר למצוא ולהרחיב ולקבל, וגם כמובן להגיע ולהציץ מקרוב. אז שוב תודה על הזמן, וביי ביי.
להתראות, תודה רבה לך.